שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, באולפן הפעם אני איתן אבריאל, בלי סמי פרץ, שמנחה ומרצה בכנס הדמוקרטיה של עיתון הארץ. אז עד לא מזמן, גם באייטק, בעלי המאה היו גם בעלי הדעה, והמשקיעים הם אלה שהכתיבו ליזמים את התנאים. למשל, את התנאי שהם לא יוכלו לממש השקעות, כלומר לעשות אקזיט, עד אשר המשקיעים לא יחזירו את מלוא השקעתם לכל הפחות ובדרך כלל גם הרבה יותר. אלא שעכשיו השערוכים הגבוהים של הסטארט-אפים ועודף ההון הפיננסי על ההון האנושי מעביר את היתרון לידי היזמים, וכל משוואת הכוח משתנה. איך בדיוק ומה זה אומר? אנחנו נדבר עם עומרי זרחוביץ', כתב ההייטק והסטארט-אפים שלנו. חברת NSO מפתחת ומשווקת את תוכנת פגסוס המאפשרת השתלטות מרחוק על מכשירי טלפונים סלולריים, לא מפסיקה להסתבך ולא מפסיקה להיות בחדשות. אם לפני שבועיים ארצות הברית הציבה את NSO ברשימת החברות שאסור לעבוד איתן, השבוע מתברר כנראה ש-NSO השתלטה גם על טלפונים של ישראלים, דבר שהיא אמרה שהיא לא עושה, ושלא אחרת ממדינת ישראל היא זו שמגינה עליה עכשיו, והיא ביקשה מהאמריקאים לבטל את האמברגו שעל החברה. עמיתי זיו, כתב ההייטק והמומחה שלנו לענייני פריצות והאקרים, יעדכן בפרטים האחרונים. חשבתם שקבלנים ויזמי נדלן רק רוצים למכור דירות? מסתבר שכאשר השוק רותח, הם גם אוהבים לקנות נכסים. בחודשים האחרונים, הקבלנים צופים עלייה חדה במחירי השכירות במרכז, ולכן הם אוספים דירות להשכרה. זה מה שעולה מניתוח המכרזים האחרונים של דירה להשכיר, וגילי מלניצקי, כתבת הנדלן, תביא לנו את הסיפור. יאללה, אנחנו מתחילים. שלום לעומרי זרחוביץ'.
היי, איתן.
כתב ההייטק ומומחנו לענייני סטארט-אפים וקרנות און סיכון וכל הזירה. אז הוא תראה, גם בהייטק, כמו בכל הענפים האחרים, כמעט משחר ההיסטוריה, נגיד לצורך ההלצה, בעל המאה בדרך כלל הוא בעל הדעה, והמשקיעים, אלה שיש להם את ההון, מכתיבים את התנאים ליזמים, אלה שיש להם את, נקרא לזה, את ההון האנושי. אלא שבשנה האחרונה, מן הסתם אפילו יותר בחודשים האחרונים, עם שינוי הדינמיקה והמחירים בסטארט-אפים, פתאום הכוח איכשהו עובר מהמממנים, מהמשקיעים, לסטארט-אפיסטים וליזמים עצמם. אז קודם כל, ספר לנו במה זה בא לידי ביטוי.
אז קודם כל, זאת מגמה של כמה שנים ספורות, אבל היא פשוט הולכת ומתעצמת, שבה פשוט יש הרבה כסף וחסות הריבית הזולה, וכל מה שאנחנו מדברים תמיד, שמחפש השקעות, ואז אם אתה רוצה השקעות טובות, אז אתה צריך לתת תנאים תחרותיים. ואחד מהתנאים שהיום אנחנו מדברים עליהם זה עסקאות סקנדרי. סקנדרי זה בעצם אומר שקרן מסוימת תשקיע בחברה, אבל לא כל הכסף ייכנס לקופת החברה וישמש לצמיחה ולגיוס עובדים וכו, אלא ילך לכיסיהם וחשבונות הבנק של בעלי מניות קיימים.
זה בעצם סוג של אקזיט שבאמצע הדרך, או בתחילת הדרך.
אקזיט שבאמצע הדרך, או מיני אקזיט, או זה הכל תלוי, לפעמים זה יכול להיות בעשרות מיליוני דולרים, ולפעמים, כמו שאנחנו עכשיו מתארים, זה במיליונים בודדים. מה שקורה זה שיזמים, הרבה פעמים זה בעלי מניות אנג'לים, למשל שהשקיעו ואחרי 6-7 שנים רוצים לצאת מההשקעה, או רוצים להוציא אותם כדי שמישהו אחר יוכל להיכנס. ומה שאנחנו מדברים היום זה שבעצם יש יזמים. יזמים במשך הרבה שנים לא היו, מילה סקנדרי הייתה מוקצת. זה היה אסור, זה היה בזוי, זה היה כאילו מה אתם רוטפי בצע או אתם לא מאמינים בחברה. ולא רצו לאפשר להם בעצם למכור מניות.
בעצם נעלו אותם בחברה ויצרו דינמיקה שלא מאפשרת להם לקחת חלק, להוריד כסף מהשולחן ולקחת קצת כסף הביתה על ידי מכירה חלק מהמניות שלהם, מתוך תפיסה שהם יהיו רעבים ויעבדו מבוקר עד לילה מבלי לנוח לכיוון האקזיט הגדול ולא יתחילו ככה להתפנק בדרך.
גם כדי, נכון, מזהות אינטרסים וזה שהם בעצם יעשו הכל כדי להטיב עם החברה ולהביא אותה לאיזה אקזיט שבסוף זאת המטרה, אבל גם כי זה היה איזה מין, לא יודע אם להגיד, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל אולי אפילו קצת רומנטי של היזם, שהוא זה שזה הפרויקט חיים שלו, והוא לא יכול למכור מניות בדרך, זה לא גיוני שהוא מה, הוא לא מאמין בחברה, הוא לא מאמין שהמניות שלו יהיו שוות עוד חצי שנה או שנה או שלוש שנים יותר, זה לא גיוני, אבל ברור ש... יש לזה כמובן גם את הצד האינטרסנטי של המשקיעים שרוצים את האינטרסים. אבל מה שקרה זה שיש שם יותר כסף שרוצה להשקיע מאשר החברות צריכות. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו חברה רוצה לתכנן את התוכנית השנתיים קדימה שלה או חמש שנים קדימה שלה, והיא צריכה נגיד 100 מיליון דולר, אבל יש כל כך הרבה כסף, ואם זאת חברה טובה, יש אנשים שרוצים לשים 150 מיליון דולר. הרבה פעמים אתה מצד אחד רוצה שהמשקיע ייכנס, כי הוא משקיע טוב, ואתה רוצה שהוא יהיה מרוצה וכו', אבל אתה לא צריך את הכסף הזה, והבעלי מניות הקיימים, אם נכנס עוד כסף לקופה, בעלי המניות הקיימים מדוללים, זאת אומרת, מי שהחזיק פעם 10%, מחזיק 7%, אנשים לא רוצים. אז מה שקורה זה שאומרים, אוקיי, אז בואו נמכור להם מניות, נמכור את המניות של האנג'לים, נמכור את המניות קצת היזמים, קצת עובדים לפעמים, זאת מגמה חיובית, בגדול.
אתה מדווח שזה כבר מגיע לשלבים מאוד התחלתיים של העסק, זאת אומרת, אם עד לפני שנה-שנתיים כבר התחילו ניצנים של הדבר הזה, אבל בסבבים מתקדמים, כשהחברה כבר בשלה ומוכרת ואולי לא רחוקה מההנפקה, עכשיו כבר מתחילים למכור בסיבוב ההשקעה המהותי הראשון, הסיבוב שמכונה בעגה המקצועית A, ואפילו לפעמים בשלב ה-seed, ממש בשלבים הראשונים. אז מה, עוד מעט יהיה אפשר לעשות אקזיט על מצגת?
אז זהו, בעבר, כמו שאתה אומר, זה באמת היה בחברות שהן, כבר חברה, אתה יודע, יזם, מחזיק במניות ששוות עשרות מיליוני דולרים, אבל משלם משכנתה, יש בזה איזשהו עיוות מסוים. אז אמרו, בואו ניתן ליזם לנקות את השולחן, שהוא לא ילחוץ, שהוא לא ירגיש חנוק בבית, זה יעזור. אבל עכשיו באמת מה שקורה, זה שסקנדרי בסבבי A, זה כבר דבר שאנחנו שומעים עליו בשיחות, ולא נגיד שמשקיעים, כולם מסכימים עם זה באופן גורף, אבל זה כבר כאילו יש איזה, שמעתי הרבה משקיעים שאומרים, כן, בסבבי, וזה ממש, זה הגיוני במקרים, זאת אומרת, זה כבר נהיה טיפה נורמה, או מתחילה הנורמה הזאת. עכשיו, צריך גם להבין מה זה סבבי היום. פעם סבבי היית כדי לגייס, סבבי, לא יודע מה, 30, 20 מיליון דולר, אבל היית צריך להיות חברה הרבה יותר בשלה. היום, בשביל לגייס סבבי, אתה יכול להיות חברה הרבה פחות שלה ממה שהיית בעבר. זאת אומרת, גם היום, אתה יכול להגיע לסבב A כשאתה חברה במצב התחלתי, אתה לא חייב להיות בסבב C. ומה שקורה זה שבעצם, כן, יש איזה עניין, הרבה חושבים שזה סממן לבועה. יש על זה, זה גם חילוקי דעות, כי מצד אחד אתה אומר, אבל אם יש פה יזם טוב, אני רוצה להיכנס לחברה, וזה לא שאני הולך, זה לא שעכשיו הוא ימכור את כל המניות שלו ולא יהיה לו אינטרסים איתי. הם בעצם לוקחים קצת מהמניות שלו, השווים גם גבוהים, אז הוא לא מדלל מאוד, אחרי זה גם לפעמים מקצים לו את המניות ככה בסבב הבא, זאת אומרת, הם מחזירים לו את המניות האלה, אבל הם כאילו קונים את הכניסה שלהם לחברה. זה בעצם מה שקורה. הם אומרים, אלא, אני אתן לך עכשיו את המיליון, 2 מיליון דולר וזה, אני רוצה להגדיל את ההחזקות, אתה לא רוצה שאני רק אדלל אותך שכל הכסף ייכנס לקופה. בעצם קונים, בשם התחרות, קונים כרטיס כניסה לחברה, ונשאל את השאלה מה זה יעשה. או מה זה עושה ליזמים, אם יזם יכול כל כך מהר לקבל כסף לחשבון שלו, אז יש פה איזה משהו מעוות, כי מה שהיה קודם נראה רומנטי, יש פה גם איזשהו היגיון, זה יזם, הוא צריך לעשות, הוא צריך להוכיח שהמוצר עובד, שיש...
הרומנטיקה נגמרה, נשאר רק תאוות הבצע, עם או בלי חיוך, אבל אני מניח שמי שיכול לעשות את הדברים האלה, ולקבל כבר כסף הביתה, בשלבים כל כך מוגדרים, אלה יותר היזמים הסדרתיים, אלה שכבר הוכיחו הצלחה אחת או שניים, או שלא, או ש-8200 אני כבר מקבל בעצם מיליוני דולרים הביתה כבר בשלב הראשון?
אז זו שאלה, בעצם גם המשקיעים לא כל כך רוצים לפרט את הסכמי ההשקעה ולהסביר כל מקרה, כדי שאחרי זה גם לא ישפטו.
לא, חס ושלום, כולם ירצו גם.
ברור, אז יש בסבבים הבאמת מוקדמים, יש הרבה יזמים חוזרים, אנחנו שמענו גם על מקרה אחד שלא, אבל יש הרבה יזמים חוזרים, אבל גם נשאלת השאלה, אם אתה יזם חוזר, וכבר עשית אפילו 20 מיליון דולר, אז אתה צריך את הכסף הזה, נכון? אז לפעמים זה רק איזה עניין כזה של איזה צדר, אני אבטר פה על קצת מניות כדי שתוכלו להיכנס. אבל גם הביטור הזה זה בעצם שאלה, כאילו זה אומר שאתה משקיע בשווי גבוה כנראה, יחסית לשלב הזה, וזה אומר שאתה ממש רוצה להיכנס להשקעות, ובעצם יש אנשים שאומרים, הווינטג' של שנת 2020-2021 עלול להיות וינטג' גרוע, יש משקיעים בשוק שחושבים את זה, לא
המון. זה בציר במרכאות, התרגום הישראלי לווינטג', קצת כמו יין, שזה הולכת להיות שנה שאנשים נכנסו והשקיעו בשיערוכים מאוד גבוהים, ובעתיד אם השוק קצת יחזור לאיזשהו נורמליות שהכרנו בעבר, ככל שיש דבר כזה, אז יתברר שזה לא יצליח להניב את התשואות ה-P10 ו-P20 שמצפים מהם, בגלל שההתחלה היא כל כך גבוהה.
אז כן, יש בעצם שני דברים שדוחפים את השוויים. אחד זה שבאמת יש יותר אימוץ טכנולוגיה וכל הקורונה וטרנספורמציה דיגיטלית והצעת תהליכים. ויש את החלק של התחרות, שיש הרבה כסף, שמחפש השקעות. אם יש הרבה כסף שמחפש השקעות, מספר הסטארט-אפים החדשים לא יותר גדול, אוקיי? בסוף יש איזה מספר מסוים של רעיונות וסטארט-אפים, אז יש יותר תחרות. עכשיו השאלה היא מה יותר? הטרנספורמציה הדיגיטלית או התחרות, מה אחראה יותר לשוויים, זה מה שאחראי בעצם, האם הצעות יהיו טובות או לא טובות, כמובן שכשאתה מדבר עם רוב המשקיעים, אז מה הם יגידו, אז הם מן הסתם מאמינים, הם חייבים להאמין, שזה הסיפור שזה הטרנספורמציה הדיגיטלית, הם גם בינם לבין עצמם, מאמינים שהם עצמם עושים את ההשקעות הטובות, וכשהם נכנסים גם בסקנדרי, בסיד או ב-A, וזה יש לזה הצדקה, אבל
כן, תשמע, באופן כללי, תגיד אתה איך אתה מתרשם ממה שאנשים מדברים בענף, אבל בעבר, הטיפה יותר רחוק, 5-10 שנים אחורה, כל הכוח היה אצל המשקיעים, שהרבה פעמים זה קרנות הון סיכון, זה בסך הכל אנשים שמנהלים כסף של אחרים, זה כסף שמגיע ממוסדיים ומגופים פיננסיים, אבל הם הכתיבו את הכל, ולא פעם השפילו את היזמים, ולא פעם צירפו לשם, כמו שהם עושים גם היום, דירקטורים לחברות שנהגו בהם ביד קשה, לא פעם נתנו להם הסכמי השקעה, ואחר כך התחרטו מבלי להסביר ברגע האחרון, טרם שיט מה
בתנאי השקעה דרקונים,
כשהם מקבלים את כל הכסף שלהם חזרה פי פעם או פי שתיים או פי שלוש, עוד לפני שהיזם המקורי מקבל את הגרוש הראשון שלו במקרה, ובאמת יש אקזיט, והרבה אנשים, האקזיט שלהם היה מאוד קטן, למרות שהם היו היזמים ועבדו מאוד קשה כל החיים, בזמן שהקרנות עשו סיבוב יפה. אז אולי בכל זאת, למרות ההרגשה הבועתית, יש דברים חיוביים במעבר של הכוח מהשקל לשכל.
חד משמעית, יש דברים חיוביים במעבר של הכוח, מה שתיארת יפה, אין ספק, ובסוף אנחנו, זה יזמים, שהרבה פעמים מוכשרים, ומצד השני, קרנות ההון סיכון, כן מייצגות את בעלי ההון, אבל גם הרבה פעמים כסף של פנסיה וחושו של הציבור כולו, אין ספק שההסכמים היו מאוד 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 מעוותים, אבל זה עדיין לא סותר את השאלה האם יש בועה או לא.
כן. אוקיי, נמשיך את הדבר הזה, אני משוכנע שאנחנו נראה פה עוד התפתחויות מעניינות. בכל מקרה, אקזיט בסיבוב של סיד, אתה יודע, ליד מצגת, זה דינמיקה מעניינת. עומרי זרחוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לעמיתי זיו.
שלום לאיתן.
כתב הייטק שלנו, וגם מומחנו לענייני הקרים ופריצה לטלפונים. אנחנו רוצים לחזור לחברת NSO, המפתחת והמשווקת של תוכנת פגסוס, שמאפשרת הרי להשתלט על כל סוגי הטלפונים מרחוק. טיפלת בה לעומק בחודשים הארוכים, נסעת גם לחול בשביל להשתתף בפרויקט, נקרא לזה הגלובלי, של בדיקת הטלפונים והחשיפה של כל הטלפונים, או חלק מהטלפונים ש-NSO, או התוכנה של NSO, השתמשו בה כדי לפרוץ אליהם על ידי מדינות כאלה ואחרון. ועכשיו, השבוע, עוד בעשרה ימים האחרונים, קוראים סדרה של דברים. אנחנו נעבור עליהם אחד-אחד, כי הם קשורים אחד לשני. שני, דבר ראשון, לפני כעשרה ימים, האמריקאים מכניסים בעצם את החברה ואת התוכנה לאיזשהו סוג של אמברגו עם הנחיה אסור לעבוד איתה.
רשימה שחורה. נכון, נכון. משרד המסחר האמריקאי מכריז על NSO וקנדירו, עוד חברה ישראלית בתחום הסייבר ההתקפי, כבלקליסט, רשימה שחורה. זה אומר שכדי לפעול בארצות הברית הם יצטרכו רישיון, אבל זה מקשה עליהם כל סוג של עסקים עם חברה אמריקאית, זאת אומרת עד רמת ספק הענן שלהם וספק התוכנה שלהם, ואפילו עם עובדי NSO, אני לא יודע אם הם מטיילים עכשיו בדרך לארצות הברית, אני לא יודע אם יקראו להם בכניסה לארצות הברית לאיזה חדר קטן לתת הסברים. זו מכה קשה מאוד לחברה.
חברה בכלל יכולה להתקיים עם מגבלה כזאת, זאת אומרת בעולם הנורמטיבי?
זה מאוד קשה. תראה, אין להם כמעט הכנסות מארצות הברית, או קרוב לאפס. רוב הלקוחות שלהם, יש להם כ-40 לקוחות, שבערך מחציתם זה חברות מדינות מערביות, שאין לגביהם ויכוח, וחלק, והחצי...
כן, אבל איזה חברה, לא. איזה חברה לגיטימית אבל... תהיה מוכנה לקנות מוצר מחברה שהוכנסה לרשימה שחורה על ידי ארצות הברית?
בדיוק, והגישה לאשראי, וגישה לבנקאות, זה הכל נהיה נורא מורכב עבור החברה הזאת, עד שהיא לא תשיג את הרישיון הזה, אם בכלל היא תשיג, וחשוב לציין ש... את הנימוקים שמשרד המסחר האמריקאי כותב, הוא אומר, בדקנו וחקרנו את הנושא ומצאנו שהחברה הזאת עוינת את האינטרסים של ארצות הברית ועוינת את הדמוקרטיה העולמית בכך שהיא בעצם מסייעת למשטרים דיקטטורים וברדיפה אחרי עיתונאים, פעילי זכויות אדם, אנשי אופוזיציה וכדומה, ולמעשה משרד המסחר האמריקאי מאשר את כל הפרסומים לאורך השנים שהוכחשו על ידי NSO על תפקידה בעולם, וזו מכה מאוד קשה תדמיתית, כי גם אם אתה מדינה אירופית אחרת, אתה קורא את זה ואתה אומר, אוקיי, אם האמריקאים נתנו לזה תעודת כושר, האמריקאים, כן, הידידים הטובים שלנו, לא בטוח שאני רוצה לעשות עסקים בחברה הזאת, זאת מכה מאוד קשה עבור NSO, ולא ברור איך היא תצא ממנה, מה גם שהיא מדברת על הנפקה, או ספאק, או כל מיני דברים כאלה.
לא יהיה, ועכשיו, לא יהיה כבר.
לא יהיה, זה נגוע, איזה חברה אמריקאית, איזה פרייבט אקוויטי אמריקאי ייגע בדבר כזה.
לא, לא יכול, מוסדים אמריקאים, זה אפילו לא עובר את החמש דקות הראשונות עם האורך דין שלהם, להשקיע בחברה שנמצאת בבלקליסט. עכשיו, כאילו שזה לא מספיק, אז אותה קבוצה שפרסמה את הפרטים לפני מספר חודשים, מפרסמת ותסביר לנו בדיוק מה, שבעצם נתגלו סימנים של התוכנה הזאת, של פגסוס, גם על טלפונים של... בוא נגיד, אזרחי מדינת ישראל, או לפחות מספרים של 972, מספרים של מדינת ישראל.
נכון, אז אני רק אתקן שמי שהוביל את התחקיר זה גוף זכויות אדם שאנחנו פחות מכירים, שנקרא Frontline Defenders, אבל עשו לזה ביקורת עמיתים, לפחות למסקנות הטכניות, גם Citizen Lab וגם Amnesty, שהם ארגונים שיש להם ניסיון בזיהוי של פגסוס, ומה שה-Frontline Defenders חושפים לראשונה, זה בעצם שימוש ב-NSO במנגנון הכיבוש. זאת אומרת, אותם ארגונים שעכשיו מדינת ישראל הכריזה עליהם ארגוני טרור, ארגוני חברה אזרחית פלסטינים שמדינת ישראל הכריזה עליהם כארגוני טרור, נעשה שימוש גם בכלי המעקב של NSO, כנראה, כדי לבנות את תיק הראיות נגדם, מ-2020 עד ממש לפני כמה חודשים, עקבו אחרי 6 פעילים, זאת אומרת, זה מה שמצאו. יש מגבלה טכנית לבדוק מכשירי אנדרואיד, אז בדקו רק אייפונים, בדקו 75 מכשירים, ומצאו 6 מכשירים נגועים, שרוב האנשים שלהם נמצא התוכנה, הם מאותם ארגונים שעכשיו הוצאו מחוץ לחוק. יש לנו פה בעצם פעם ראשונה הוכחה לשימוש ב-NSO, במנגנון הכיבוש.
אבל חכה, אתה משתמש במילה מנגנון כיבוש.
אוקיי.
לא, שנייה רגע, לא, לא, אין לי בעיה עם זה, אני רוצה להגיד לך. קודם כל, אנחנו דיברנו, ואנחנו גם פה בפודקאסט הזה ראיינו את הדובר של NSO, שפרץ הפרסום הראשון שלקחת בו גם חלק, ואז שאלנו, בשלב הזה עוד היינו תמימים, רק אספנו מידע, אמרנו, התוכנה הזאת עובדת בישראל? אומרים, לא. אין, פשוט אמרו לנו בצורה הכי מפורשת בעולם, שלא משתמשים ב-NSO
פגסוס
במדינת ישראל, ולא משתמשים בזה גם בארצות הברית. עכשיו, אם זה נכון, וכרגע החברה לא מאשרת את זה עדיין, אבל אם זה נכון, והעובדות מדויקות, אז קודם כל שיקרו לנו פה בשידור, בצורה מוקלטת.
אז נכון, אז יש איזה משחק מאוד עדין, ש-NSO באמת לאורך כל השנים הכחישה, שהיא בכלל יכולה לפעול, על מספרי 972 ועל מספרי פלוס 1, ישראל וארצות הברית. רק כנראה שיש איזשהו דיוק קטן שהם שכחו להגיד לנו לאורך השנים, שיש סייג לדבר הזה, אלא אם כן הלקוחה היא ישראל, או הלקוחה היא ארצות הברית. זאת אומרת, רק ארצות הברית יכולה להפעיל מעקב על מספרי פלוס 1, ורק ישראל יכולה להפעיל מעקב על 972 ושום מדינה אחרת.
עכשיו תשמע.
אבל זה אבל חשוב.
כן,
אנחנו צריכים לדעת כאזרחי ישראל שכן אנחנו יכולים להיות יעד למעקב של NSO.
היה בזה איזשהו סוג של לוגיקה מוזרה והפוכה, זאת אומרת, אמרנו לעצמנו גם ש-NSO לא עובדים בישראל ובארצות הברית, כי בינינו NSO זה של יוצאי צבא ישראלים, וודאי שלצבא ולשבק הישראלי ולמוסד הישראלי יש את היכולת לעשות את זה, הם פשוט לא צריכים את NSO האזרחית, וכנל גם, אני מניח, ה-NSA האמריקאי לא פריירים, פשוט הם לא צריכים אותה. זו הייתה הלוגיקה, אבל פתאום אנחנו שומעים, שוב, בהנחה שהדברים הם מדויקים, שבעצם ממשלת ישראל על מוסדותיה הביטחוניים כן צריכים וכן משתמשים בתוכנה של NSO בפועל.
כן, אז קודם כל נגיד שכנראה אין כמעט שום ספק שזה כן ישראל, זה מתאים לטיימליין, זה מתאים לארגונים שהוצאו מחוץ לחוק, וזה מתאים למגבלה הטכנית שאמרתי, זאת אומרת זה כמעט לא יכול להיות לקוחה אחרת מלבד מדינת ישראל. למה השתמשו ב-NSO ולא בכלים פנימיים של 8200 או של השבק? זו חידה. זו באמת חידה גם עבורי, אני יכול להציע שתי תיאוריות, אבל הן ברמת...
לך עם זה, מרתק אותי.
אוקיי. תיאוריה אחת, שבגלל... שלא רצו לשרוף כלים מאוד איכותיים שמשמשים עבור פצצות מתקתקות. זאת אומרת, יש את הכלים הסופר איכותיים ששורפים אותם רק בדרך, באמת של מפגע בדרך, וכאן, מכיוון שמדובר בארגונים שהם על גבול לחברה האזרחית, רצו להשתמש עם כלי שהוא טיפה יותר חלש. זאת תזה אחת. תזה שנייה, ממש תזה, אין לי שום סימוכין לזה, שמי שהפעיל את המעקב זה בכלל לא הגופים הרגילים לצורך העניין שבק, אלא יותר גופים מעולם ההסברה, כמו שקוראים לזה, גופי אנטי BDS או משהו כזה שקיבלו אישור במקרה הזה לעשות שימוש ב-NSO, ואז בכלל זה מגיע מהמשרד אני לא יודע, מודיעין, עניינים אסטרטגיים, אני כבר לא יודע איך קוראים לכל המשרדים האלה שעוסקים בהסברה. שוב, אין לי סימוכים לזה, כן. שמעתי את זה מאנשי זכויות אדם, מעורכי דין, שזו תיאוריה, יכול להיות שזה המקרה, אולי נדע את זה עוד כמה שנים, אולי לא נדע את זה אף פעם.
עכשיו, כראיה לזה שמדינת ישראל פה הולכת ומסתבכת בעצמה, יחד עם NSO, אנחנו יכולים להוסיף הבוקר פרסום שקראתי בניו יורק טיימס, שמדינת ישראל, זאת אומרת מדינת ישראל הרשמית, במקום לחקור את NSO כמו שהיא הבטיחה ולוודא כל מיני דברים שהבטיחו לצרפתים ולאמריקאים ולמי לא, היא הולכת עכשיו לארצות הברית ומבקשת ממנה להסיר או להוציא את NSO מאותה רשימה שחורה שאתה מדווח עליה. זאת אומרת, היא יוצאת להגנת החברה. למה?
זה בעצם הסיפור הגדול ואולי הכי מתסכל בשני מובנים. קודם כל, במובן הזה שישראל שוב משמשת סוג של סוכנת של חברה פרטית. זה מאוד מטריד, אנחנו יודעים שכנראה מדינת ישראל סייעה ל-NSO בהמון עסקאות שלה, והייתה חלק מהמתת הדיפלומטי, ועסקנו בשאלה הזאת כבר בפודקאסט, ועכשיו היא שוב מנסה לחלץ חברה פרטית מאיזשהו בוט שנחלצה אליו, וזה קצת חורה לי. אבל יש פה עוד עניין שהוא בעייתי, ואולי הוא הסיפור הגדול, וזה הכישלון של כל מנגנוני ההגנה ושומרי הסף בדרך. ניסיתי לחשוב על איזשהו מטאפורה לפני השיחה שלנו, וחשבתי על נער שיום אחד תופס סכין ותוקר מישהו. ואז אתה ישר שואל, רגע, אבל איפה היו ההורים שלו? ואיפה היו המורים שלו? ואיפה היו העובדים הסוציאליים לאורך כל הדרך שהיו צריכים לעצור את זה? אז בערך אותו דבר קורה עכשיו עם NSO והבלקליסט האמריקאי. איפה המפקח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון שהיה אמור לפקח על הדבר הזה? איפה ועדת חוץ וביטחון שהנושא הובא לפתחה כמה פעמים? איפה בתי המשפט שהיו מספר עתירות סביב NSO וכולן נדחו בדלתיים סגורות עם כפיים מצד השופטים ל-NSO? שורה של גופים היו אמורים לפקח על הדבר הזה, במיוחד לאור זה שהכתובת הייתה על הקיר. הרי העיתונות והחברה האזרחית לא הפסיקו לצעוק NSO, ולא הפסיקו לדבר על ההפרות, ואיפה נעשה שימוש, ומעקב אחרי העיתונאים, וכל הגופים האלה נרדמו בשמירה. כן. ועכשיו אנחנו חוטפים את זה בצורה הכי קשה.
אני חושב שעוד, אתה יודע, רב עדיין הנסתר על הגלוי במקרה הזה, יש פה גם הרבה מאוד מטווחים ואנשים מאוד בכירים שהשתתפו באריזה של היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם כל מיני מדינות, יחד עם חבילת התוות שאנחנו למדנו שזה כולל מטוסים וכלי נשק כאלה ואחרים, אבל מאוד חשוב גם היה הסעיף של פגסוס ו-NSO, אנשים קיבלו על זה כסף, אלה אנשים בכירים במקומות מאוד עדינים, יש להם חברים, אני חושב שאנחנו נגלה הרבה מאוד דברים, ודאי אם נמשיך לחקור וכך תעשה. תודה רבה, אמיתי זיו.
תודה, המון תודה.
שלום לגילי מניניצקי.
היי איתן, סמי, מה העניינים?
סמי לא נמצא, הוא היום מנחה בכנס הדמוקרטיה, אז את מדברת הפעם רק איתי. אנחנו רוצים לדבר על קבלנים ויזמי נדל"ן, תמיד אנחנו מדברים עליהם, אנחנו תמיד רגילים שהם מנסים למכור, הם מנסים לדחוף לנו סחורה במחיר כמה שיותר גבוה, והנה בחודשים האחרונים, כנראה מפאת הדינמיקת מחירים בשוק, הם לא רק מוכרים לנו, הם גם קונים לעצמם. הם בעצם רצים ומנסים לאסוף כמה שיותר דירות. תסבירי איך, למה ומדוע.
על רקע של שנתיים של שיתוק ממשלתי והעתה די דרמטית בשיווקי הקרקעות של רשות מקרקעי ישראל, אנחנו רואים את היזמים עתים בשנה האחרונה על כל פיסת קרקע שיוצאת לשיווק והחוצה, וזה מתבטא בעצם גם בעלייה של מחירי הקרקע והשוואים שהם מוכנים לשלם על קרקעות, וגם על עניין הולך וגובר במכרזים של הרשות הממשלתית לדיור להשכרה ארוכת טווח, דירה להשכיר. רק היום התוודענו לעוד מכרז שנסגר ברמת השרון, שבו חברת גיא ודורון הייתה מוכנה לשלם סכום שלא ראינו בעבר על מכרזים שמיועדים לדירות להשכרה, שמגלם שווי קרקע של יותר מ2 מיליון שקל.
כמה זה אומר במונחי שכר דירה עתידי על הדירות האלה?
תראה, את השכר דירה הם מחויבים במסגרת המכרזים של דירה להשכיר, לעשות בדומה למכרזי שוק, אבל האמת היא שהיזמים לא מתעניינים בדיוק בצורה מסחירות, בדיוק אגב כמו היזמים שאוספים וקונים כבר דירות קיימות ומושיבים אותם על המדף, הם מעוניינים ברווח שהם יעשו מהמחירה בעוד איקס שנים, היות והם מסתכלים על עתודות הקרקע באזור המרכז ואומרים, אוקיי, זה לא הולך לשום כיוון אחר חוץ מעליות ועליות מתמשכות.
כן, אבל בואי תלמדי אותי ואותנו, איך זה בדיוק עובד במקרה של, של דירות להשכרה? זאת אומרת, אני קונה מהמדינה קרקע, ואני מתחייב לבנות עליה דירות להשכרה, ואני מחזיק אותם די הרבה שנים, אני מזכיר אותם באיזה מחיר שהוא מפוקח במידה מסוימת, או נקבע מראש, ואז מותר לי למכור את זה בשוק החופשי?
בדיוק. נתח של בין בערך רבע מהדירות הן דירות שצריכות להיות במחיר מפוקח, ואז בדרך כלל נמוך ממחיר השוק, ויתר הדירות זה דירות שאתה מזכיר אותן לטווח של 20 שנה, החוזים שחותמים עליהם עם הסוחרים זה חוזים של 5 שנים עם פוטנציאל הערכה. הרעיון, התפיסת עולם היא לייצר ודאות לשוק השכירות, היא לאפשר לאנשים לחיות בדירות שהן דירות שמתוחזקות וראויות למגורים, ולהגדיל בעצם את היצע פתרונות הדיור במיוחד ב לב אזורי הביקוש. אנחנו פשוט רואים שהמנגנון הזה של גם שיווקי דירה להשכיר וגם חוק עידוד השקעות הון שמאפשר ליזמים בעצם לקנות דירות שמיועדות להשכרה לטווחים אגב יותר קצרים מ-20 שנה וליהנות מהטבות מס מאוד משמעותיות במחירה וגם במיסוי על הרווחים מהשכירות, הם שני מנגנונים שאומנם אמורים לשפר את שוק השכירות אבל לא מייצרים פה שוק שכירות יציב לנצח, הם יצרים אותו לתקופות של 5, 10, 20 שנה, והיזמים רואים את מעמד המחירה עוד טווח של כמה שנים, ויודעים שהם הולכים לגזור קופון די משמעותי.
אז בעצם היזמים האלה הלכו לבנק, בררו על כמה תעלה הלוואה לטווח המתאים של 10, 15 או 20 שנה, ראו שהמספרים מסתדרים להם יפה מאוד לאור הערכות שלהם לגבי המחירים של הקרקע והמחירים של הנכס הזה. כנראה שגם הבנקים מרוצים. והנה אנחנו מקבלים פה איזשהו משהו היברידי של השכרה ויזמות לצורכי מחירה, שמריץ את האנשים האלה לשוק.
תראה, חשוב להגיד, זאת אומרת, תפיסת עולמי לפחות בעניין היא שהאחריות של מדינת ישראל היא לגוון את פתרונות הדיור. לא כולם חייבים שתהיה להם דירה בבעלות. יש אנשים שאף פעם לא יוכלו לאסוף את העון העצמי, לא משנה אם שניהם אתה יודע, הייטקיסטים, אם הם לא הגיעו עם עון עצמי משמעותי מהבית, יהיה להם מאוד מאוד קשה לקנות דירה בשדה דוב או ברמת שרון, וזה נותן להם בעצם גישה למרכזי התעסוקה, התרבות, החינוך, והמהלך ברמה הרעיונית הוא מצוין. עם זאת, נשאלת השאלה, למה מדינת ישראל לא מתכבדת לחייב בפרויקטי שכירות לנצח? זאת אומרת, למה צריך, אנחנו רואים שהשוק בוער, אנחנו רואים שהיזמים מגיעים, אז למה צריך לחלק את ההטבות המאוד מאוד משמעותיות האלה ליזמים, כשאנחנו רואים שהם כבר מגיעים בעצמם לאזור הדירות להשכרה?
כן, ברור לגמרי. כן, כנראה שאנחנו חוזרים תמיד לאותה סיטואציה, ואני שומע מגופים מוסדיים שבאופן כללי, אם המדינה הייתה עוזרת עוד רק קצת, אז לא היה להם בעיה להשקיע לטווח של 30, 40 ו-50 שנה בדיור להשכרה, כמו שמקובל בחוץ לארץ. פשוט הצורה כרגע במצב הנוכחי נמוכה מדי עבורה מול האלטרנטיבות האחרות, ובסוף אלה יזמים שעושים את, את הסיבוב. יכול להיות שבאמצע הדרך הם קירו את כל המקבצי דירות להשכרה האלה לגופים המוסדיים, אחרי שהם יקחו את הרווח שלהם. שזה מה שקורה הרבה פעמים.
נכון, אבל אני פשוט אומרת שבתוך מחירי השכירות ושווי הקרקעות, כאילו אפשר לייצר מנגנונים הרבה יותר מגוונים לתת דיור בר השגה ולתמחר את הקרקע מלכתחילה. לא, הרי מה אנחנו רואים במכרזים של הימים האחרונים? המדינה בעצם אומרת, תשלמו לי כמה שאתם רוצים, היזמים משלמים הכי הרבה, ואז ברגע שאתה משלם סכומים כאלה, אתה מחכה לגזור את הקופון, אין לך שום מוטיבציה להמשיך ולהחזיק את הדירות האלה לנצח לסחירות. ואז הוא אומר שבעוד 20 שנה מהיום, נכון, אנחנו רואים עכשיו את היזמים מתנפלים, אבל אם הם בונים על התשואה מהמחירה, אז למה שהדירות האלה יישארו בשוק הסחירות? ואז אתה יודע, זה פתרון קוסמטי זמני, זה לא פתרון אמיתי שמשנה שוק. וזו הביקורת הגדולה שיש נגד חוק עידוד השקעות הון והפרויקטים של דירה להשכיר.
בהחלט, זה עוד לא נראה שבאמת יהיו פה בקרוב לפחות כמות גדולה של, של דירות במצב טוב להשכרה לטווח ארוך, כחלופת חיים, בוא נגיד, לדיור ולקנייה. גילי מליניצקי, תודה רבה לך.
תודה לך, איתן. ביי.
להתראות. אז עד כאן האינטרסנטים להיום. למעשה עד כאן האינטרסנטים לשבוע הזה, כי מחר האולפן שלנו בשיפוץ קטן, ומחרתיים יום חמישי יהיו איתכם המרקרים עם ענת ג'ורג'י וגיא רולניק, אז אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון. תודה למאיה בן ניסן, שהיום גם מקליטה וגם עורכת אותנו. להתראות.